בסדר. פרשת משפטים היא הפירוט של עשרת הדיברות. עמדנו על זה. עכשיו, עשרת הדיברות הם גילוי עליון של עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. אבל אי אפשר להישאר כל הזמן בהר סיני, אז צריך למצוא דרך כיצד לסחוב את הר סיני יחד איתנו בתוך ההיסטוריה. במיוחד שההיסטוריה שלנו יש לה הרבה חלקים ניידים, היסטוריה ניידת, וזה דורש לקחת את הר סיני הנייד איתנו. אתם כבר מבינים כבר למה זה רומז? זה רומז למשכן. כלומר, המשכן הוא המקום שבו אנחנו סוחבים איתנו את העדות. איך כתוב בסוף פרשת משפטים בפרק כף ד', פסוק י"ב: ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אם כן, יש צורך לקחת איתנו איזושהי עדות קבועה, את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי להורותם, כדי להמשיך את המעמד הזה לאורך ההיסטוריה. כן, דברים פשוטים וברורים. כן, בזה הרמב"ן אומר, עומד על זה, שמה שקרה בהר סיני עם הענן והאש המשיך דרך המשכן, באופן כזה שכל זמן שהמשכן לא נבנה לא פסקו הקולות והברקים מהר סיני, ורק ביום הקים המשכן הענן עבר מהר סיני ושכן בתוך המשכן, ומכאן ואילך הענן מתהלך בתוך, בקרב בני ישראל, לאורך כל ההיסטוריה שלהם. זאת אומרת שזה המשך של מעמד הר סיני. סיני מהלך. כן.
זאת אומרת שהקולות היו נשמעים
בכל
ישראל?
אני יודע, בלכת כמה קולות, זה קטן.
והטיבויים והכל היו נשמעים בכל ישראל? מה היה הנבואה של משה רבנו? או שהקולות היה נבואה?
זה באמת קודשי הקודשים. יש המשך דק של הדבר הזה. כן, יש איזה המשך של מעמד הר סיני שם. כן, הקרובים, זה מסוכן להתקרב. למשל, יש הלכות, כשכהן גדול צריך להיכנס לבית קודשי הקודשים ביום הכיפורים, אז במשך שבעת ימים הוא צריך להתכונן. כן? מפרישים אותו ללשכת פרהדרין. אז גם פה, משה צקלו בפסוק תזיין, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. זאת אומרת שהכניסה של משה להר סיני הדורשת הכנה של שבעת ימים, יש לה מקבילה במהלך ההיסטוריה בכניסה של הכהן הגדול לבית קודשי הקודשים. כן? מה שהיה שם ממשיך כאן. כן, תחילת גם ספר ויקרא. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. כן? כלומר, יש איזו החלטה להעביר את הדיבור לאוהל מועד במקום להר. גם ההר עצמו היה בבחינת קודש הקודשים. כן? הרי כתוב שאסור להיכנס אליו. ורק משה, וניגש משה לבדו. והם לא ייגשו. אז זה בדיוק כמו בית קודש הקודשים. וגם שם משה הקים 12 מצבה, ועשה מזבח, כמו במקדש. זאת אומרת, המזבח שמשה עשה למרגלות הר סיני, המזבח הזה מהווה בין הכנה למזבח שעתיד להיות במשכן. עכשיו אני רוצה להזכיר את זה, שבמקדש עצמו יש שני מוקדים. יש מוקד אחד, המזבח, מוקד שני, בית קודשי הקודשים. וזה באמת שאלה, מהי הנקודה המרכזית במקדש? אפשר להגיד שהמקדש זה בשביל הקורבנות, אפשר להגיד שהמקדש זה בשביל בית קודשי הקודשים.
מה?
מי? רשי רלב"ג. כן? זה לא רק רשי רלב"ג, גם כנראה רשי רמב"ם, גם כן. כן, הרבי מלובביץ' כתב על זה דווקא משהו נפלא בנושא הזה, מה המחלוקת בין רשי לרמב"ם וההשלכות ההלכתיות של הדבר הזה. גם הרמב"ם בעצמו אומר שיש מצווה לבנות בית לשם, להיות מקריבים בו הקורבנות, ולהיות ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. עכשיו, אם מדובר להיות מקריבים בו הקורבנות, יוצא שהנקודה המרכזית במקדש היא המזבח. אם אתה אומר זה כדי שישראל יראו את פני השם, אז זה בית קודשי הקודשים שהוא העיקר. יש שני ממדים. גם במעמד הר סיני אנחנו רואים את זה. יש השכינה השורה על ההר, וזה בבחינת בית קודשי הקודשים, ויש שכינה שמתגלה על גבי המזבח, וזה בבחינת המזבח שבמקדש. כך שאנחנו מעתיקים את זה אחר כך לכל האורך. בכלל, כל מקום שתמצאו בתנך שמישהו עשה מזבח לפני השם, הכוונה הייתה שהוא עשה מזבח, ושליד המזבח היה איזשהו חפץ שיוחס לו כוח אלוהי. אז זה יכול להיות ארון הברית, זה יכול להיות עגל הזהב, זה יכול להיות מה שאתם רוצים, אבל תמיד היה משהו כזה, שני מוקדים. זה היסוד של כל מקדש. נכון. האוהל מועד לא היה במקום המזבח. אז זה לא נורמלי. נכון? זה מבטא את המצב של הפירוד באומה. כן. למה צריך כלי קישור? כן, זאת השאלה. כן, מה? המזבח, כתוב, הנה, כן, כתוב כאן. בפרק כף ד' פסוק ד' ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח. בסדר? מה אתה שואל? למה צריך בכלל חפץ? זה באמת דבר שצריך ללמוד אותו. מה המשמעות של הדבר הזה? פסוק ז', ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. מה זה הספר הזה שמשה קרא בו? התורה? איפה זה כתוב? בתורה. אז הוא לא יכול לקרוא בתורה. מה? רש"י אומר מבראשית ונתן תורה. זה גם נכון, ולפי הפשט? אני לא יודע, תסתכלו, בפסוק ד', ריבונו של עולם. ויכתוב משה את כל דברי השם, ואחר כך הוא קרא את ספר הברית. מה הוא כתב? תגידו לי, מה עם דברי השם שהוא אמר לו? מה? לא. לא, פשוט לא. את פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אז יש רשימה של כל המשפטים, ואז משה כותב את המשפטים האלה, והוא קורא באוזני העם. זה ספר הברית. רש"י רוצה להוסיף לך את כל מה שידוע לך שכתוב בתורה. מבראשית עד סוף ואלה המשפטים. אבל בסדר כתוב, זה פרשת ואלה המשפטים. כן, ויספר לעם את כל דברי השם. איזה דברים? מה שהוא אמר לו. מיד אחרי עשרת הדיברות, מה זה? פרשת משפטים. ואחר כך הוא כותב את זה וקורא בספר הזה. כן? זה ספר הברית. עכשיו, מעניין שפה התורה לא גילתה לנו מה היו המצוות שבספר הברית, אבל מן הסתם זה, נכון? נא להסתכל רגע בבקשה בפרשת משפטים, פרק כף ג' פסוק י' ד'. אתם יודעים מה יותר מזה? פסוק כף ד', פרק כף ב', פסוק כף ד', כף ב', פסוק כף ד'. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימו עליו נשך. אם תחבול, תחבול שלמת רעך. עד בוא השמש תשיבנו לו, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, במה ישכב, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור, מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. כן תעשה לשורך לצונך שבעת ימים יהיה מימו, ביום השמיני תתנו לי, ואנשי קודש תיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו, לא תישא שם עכשיו, אל תשת ידך עם רשע להיותת חמאס, לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב למצות אחרי רבים להטות, ודל לא תהדר בריבו, כי תפגע שור יבך או חמורו תועה אשר תשבנו לו, כי תראה חמור שונא אחר עובד תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, לא תתה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק ונקי בצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פקחים מסלף דברי צדיקים, וגר לא תלחץ, כי אתם מדעתם את נפש הגר, כי גרים מייתם בארץ מצרים. אתם רואים פה בליל תערובת של מצוות מכל מיני סוגים, נכון? אחר כך, בסיומן של המצוות האלה, יש מצוות מיוחדות הקשורות לזמן. הבה נקרא אותן. ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבוד למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בנעמתך והגר. ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. זה שמיטה ושבת. אחר כך, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור. אחר כך, פסוק ת' ז', וחג הקציר. וחג העציף. בצאת השנה, בהוספחת מעשיך מן השדה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור את פני אדון השם. כאן שני הפסוקים האחרונים, תזכרו אותם בעל פה. לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גידי בחלב עמו. זה מהדברים שמשה כתב בספר הברית. נכון? נא להסתכל בבקשה בפרק למד ד'. איך אני יודע? קראתי את זה. כתוב אחר כך שמשה סיפר לעם את דברי השם. מה זה דברי השם? זה זה. כי זה זה מה שהשם אמר לו. גם ההמשך. אבל גם ההמשך. כן. לא טיבה של גידי וחלב אימו, מה זה עושה שם בכלל, נכון? נכון. עכשיו, רק שנייה כדי שנבין מה שקורה בפרק למד דלת. פרק למד דלת, פסוק י' ח' לא, אתם יודעים מה? לפניכם קצת. פרק למדלת פסוק י' ויאמר, הנה, אנוכי קורת ברית. מי אומר את זה? קדוש ברוך הוא. מה עם הברית הראשונה? הוא כבר קראת אותה בפרשת משפטים, נכון? קראת ברית בפרשת משפטים, אבל בינתיים מה קרה? חטא העגל. אז הוא הופרה הברית. אז מה יש עכשיו? ברית חדשה, נכון? ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. איך היא צריכה להיראות? הרי הברית הראשונה הייתה עשויה מרשימה של מצוות המסתיימות ב- את חג המצות תשמור, ומסתיימת ב- לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך לא תבשל גדי בחלב עמו. עכשיו מהי הברית פה? פסוק י' בפרק ל"ד פסוק י' ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ וכל הגויים, ראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך, שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום. ואז יש רשימה של מצוות. פסוק י' ח' את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך לאמור את חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים, כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערבתו, כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני רקם. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבוד, בחריש ובקציר תשבוד, וחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך את פני האדון, השם אלוהי ישראל, כי אוריש גויים מפניך, וירחבתי את גבוליך. פסוק כ"ה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. לא תבשל גדי וחלב עמו. מזכיר לנו משהו. דומה דמיון, לא מוחלט, אבל די גדול, עם פרשת הברית ופרשת משפטים. פסוק כף זין, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כלומר, יש דאבל ברית. אז רואים פה, במפורש, בפרשת כתיסה, שקבוצה מסוימת של מצוות, עשויה להיקרא ברית. עכשיו, מה שמעניין, זה שקבוצת המצוות בפרשת משפטים, קבוצת המצוות בפרשת כתיסה, זה מאוד דומה. עם קצת הבדל. תסתכלו עוד פעם, תשמרו שם על פרשת כתיסה, אבל תסתכלו בפרק כ"ב, פסוק כ"ז. אלוהים לא תקלל. כן, פרק כ"ב, פסוק כ"ז. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור, מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. מה זה בכור בניך תיתן לי? איך נותנים בכור לשם? פדיון? בואו נבדוק אם בכלל הפירוש הזה ייתכן. נמשיך. כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. מה פירוש ההלכה הזאת? שאי אפשר להקריב כבש לפני שעברו עליו 8 ימים, נכון? וזה נאמר פה לשון תיתנו לי, בכור בניך תיתן לי. אז מה צריך לעשות לבכור? לשחוט, נכון? זה מה שכתוב. כתוב או לא כתוב? כתוב. מסקנה, כתוב בתורה שצריך לשחוט את הבכורות, את המנהג של המולך. כן? מה אתה אומר? אז איך אתה מסביר לגבי השבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני שתתנו לי? מה זה צונחה שורך שם? כתוב בפרשת אמור, שור או כסב או עז תיוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום השמיני ירצה לקורבני של השם. נכון? כן. על צון? תסתכל, כתוב על צון. כן תעשה לשורך לצונך. אתה עושה ברית מילה לצון עכשיו? למה לא? כי פשוטו זה פדיון? זה אני לא ראיתי. למה? למה? אברהם אבינו הוא בדיוק הבין, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת את יצחק ולהעלות אותו לעולה, הוא לא אמר זה לא כפשוטו. הוא לקח סכין ועמד לשחוט אותו. אז אברהם אבינו, אנחנו לא במדרגה שלו, אז אנחנו נהיה קצת, אנחנו לא נבין את הפסוק כפשוטו. אני לא יודע מי מעמד אותך על זה. בגמרא שלי כתוב אחר. בגמרא שלי כתוב אין מקרא יוצא מידי פשוטו. בגמרא כתוב אין מקרא. על הפסוקים זה נאמר. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. זאת אומרת שהפירוש של הפסוק זה כפשוטו. וואלה. עכשיו תסתכלו בבקשה בפרק, תסתכלו בפרק, יפה, זה כבר מתחיל להיות מעניין, אבל צריך לראות פרק למד דלת, פסוק י"ט, כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה, ופדר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה, וערפתו. כל בכור בניך תפדה. ולא יראו פני ריקם. כלומר, התורה פה חידשה, אל תשחט אותו, תבדה. אל תשחט, כי אני אמרתי לך לשחוט אותו. בפרשת משפטים אני אמרתי לך לשחוט. נכון, אז מה? בסדר, זה סותר את זה. עכשיו, השאלה מתי זה נכתב, כן? כלומר, סדר הפרשיות, אתה לא יכול לדעת. כן? אבל על כל פנים, אומר לו ככה, כן? בפרשת משפטים נאמר, אתה תיתן לי את בנך, אחר כך אני אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. אני רוצה שבמקום זה תפדה. זה בדיוק כמו עקדת יצחק, שבעקדת יצחק נאמר לו במפורש לשחוט את יצחק. ואחר כך נאמר לו, אל תשחט. בסדר, אבל אז אתה אומר שמה הפשט פה? וכל בכור בניך תיתן לי? רגע. אבל כשלאברהם אבינו נאמר לו, העלה הוא לעולה. זה היה כפשוטו. ולמרות זה הוא לא עשה את זה, נכון? הוא לא עשה את זה, הוא לא שחט אותו בסוף. נכון, הוא לא שחט. נכון? במקום זה נתן פדיון. ויעלה הוא לעולה תחת בנו. אז גם פה, התורה אומרת, תשחט. אבל בסוף, אל תעשה. וכל בניך תפדה. זאת אומרת שהפסוק הראשון, פירושו היה, תשחט. נכון. עכשיו תראו ברשי. רשי כותב, אל תדאג. זה לא פסוק ליישום. לא, 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 אל תדאג. הפסוק הזה לא ליישום. כן, צריך להבין. התורה פה נתנה לנו דוגמה של מה זה תורה שבכתב ולומת תורה שבעל פה. בתוך התורה שבכתב יש לך דוגמה לזה. שהכוונה היא לשחוט, ולמעשה אל תשחט. ברור? ומה ההבדל בין הברית הראשונה לברית השנייה? הברית הראשונה היא בבחינת תורה שבכתב, והברית השנייה בבחינת תורה שבעל פה. מניין לי? תסתכלו בפרק למד דלת, עוד פעם, בפסוק כף זין. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. איזה דברים? של הברית השנייה, נכון? הברית השנייה, לא הראשונה. כתוב, כי את הראשונה הוא כבר כתב. כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בית ישראל. מה אמרו חז"ל? מכאן שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. אבל הפסוק לא מדבר על דברים שבעל פה, מדבר על דברים שבתורה שבכתב. אז רואים שאותו חלק של המצוות הוא נקרא תורה שבעל פה ביחס לחבילה הראשונה של מצוות שקיבלנו. מובן? כלומר, כך שבתוך התורה עצמה יש לכם תורה שבכתב שבתורה שבכתב, ותורה שבעל פה שבתורה שבכתב. כן.
מה קורה
אם לא היה חצה עיגל? אז אתה אומר שהיינו שוחטים בחורות. אני לא יודע.
אולי בגלל זה
צריך שיהיה חטא העגל. צריך שיהיה חטא העגל. נכון, אתה צודק, תסתכל. בפרק כף ב', עכשיו בפרק כף ג', פרק כף ג', פסוק כף. מיד אחרי לא תיבה של גדי בחלב אמו, אומרת התורה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני שולח לפניכם מלאך, והמלאך הזה הוא זה שיכבוש לכם את ארץ כנען. כן, כך כתוב, נכון? ישמר מפניו, הוא שמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ויפתי את אויביך וצרתי את צורריך. כי ילך מלאכי לפניך והביאך אליה אמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיבי והיבוסי וכתיב. אז אני רוצה להביא משהו. אז מה הוא אומר? מי יכבוש את ארץ כנען? מלאך. בוא נבדוק. בפרשת כי תישא, אני מבלבל לכם את המוח היום קצת, כן? בפרשת כי תישא בפרק למד ג' פסוק א', פרק למד ג' פסוק א', מדבר השם אל משה, לך עלה מזה. מה זה זה? מהר סיני. כלומר, צריך לצאת מן המדבר ולכבוש את ארץ ישראל, נכון? אך זה אחרי החטא. אחרי שנמחל חטא העגל, אומר לו, לך עלה מזה, אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב למור, לזרעך אתננה. כן, אני התחייבתי, אז אין ברירה, למרות שעשיתם את חטא העגל, כיוון שהתחייבתי, אתם תתחילו לנסוע לכיוון ארץ ישראל. ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. למה אני שולח מלאך ולא, ואני לא בא בעצמי? כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פנחלך בדרך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני כבר לא מסנפת אתכם כל כך, אני שולח במקומי מישהו, מלאך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתבלו, ולא שתו איש עדיו עליו. ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם קשה עורף, רגע אחד יעלה בקרבך וחיליתיך, ואתה הורד עדיך מעליך ואת עם אעשה לך. קיצור, בסה, נכון? לא רוצה לבוא בעצמו, הוא שולח במקום זה מלאך. רגע, לא כך פשוט. פסוק י' ב', ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח אימי, מי זה המלאך הזה שאתה שולח? ואתה אמרת את דעתיך בשם גם מצאתכן בעיניי, ואתה אמנם מצאתכן בעיניך, הודיע נינה את דרכיך ואת דעך, למען נמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר, פניי ילכו ואני חוטי לך. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. לא מסכים, לא רוצה מלאך. פסוק י' ז', ויאמר השם אל משה, דמה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם, אז אני אבוא איתך, בסדר? פרק למד ד' פסוק ט', ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת על עווננו, ונחטאתנו, ונחלתנו. ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך, אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם הזה, כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נוראו, אשר אני עושה עמך. כלומר, אני מסכים. אז בפרשת כי תישא, משה עושה סקנדל ברגע שאומרים לו שמלאך יבוא. בפרשת משפטים, עובר חלק, נכון? בלי בעיות. משה לא מתנגד, איך זה?
שם בפרשת משפטים יש לך, בכל הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו שזה מלאך, אבל זה יש פה מלאך...
אתה אומר, זה מלאך יותר טוב. כן? יש כאלה מפרשים שאמרו את זה. זה מלאך יותר גדול. כן, זה מלאכון וזה מלאך, כן? אבל זה קצת קשה לומר בפשט. תסתכלו ברש"י, בפרק כף ג' פסוק כף. פרק כף ג' פסוק כף, רש"י. הנה אנוכי שולח מלאך. אומר רש"י, כאן נתבשרו שעתידין לחתו. ושכינה אומרת להם כי לא היה לי בקרבך. זאת אומרת שחטא העגל, לפי רש"י, חלק מהתוכנית. אז מי ששאל פה מה היה קורה אם לא היינו עושים את חטא העגל, האם היינו שוחטים בכורות? תשובה, חטא העגל היה מתוכנן מראש. מה? לפי זה בכלל לא חטא. נתבשרו שעתידין מה? לפי זה בכלל עונש. כן, כן, בסדר, זו שאלה, אבל זה ודאי שזה לא חלק. לפי זה, זה חלק מהתוכנית. מה? לא שומע. כן, לכאורה צריך לקבל שכר על זה. עכשיו תראו, מה? איך נהרגו אנשים? בסדר, אנחנו כשנגיע לחטא העגל נדון בזה, כן. מתוכנן, אני אראה לך איפה זה כתוב. תסתכלו פרשת יתרו, פרק כף, פסוק י"ט. כף י"ט. ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשוני תהיה אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אומרים חז"ל שברגע שעם ישראל שמע את הפסוק הזה, לא תעשו לי כאילו כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, מיד תכננו לעשות את העגל. לא, לא רק שעורת, זה גרם להם לעשות את זה. לא, 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 לפני כן, לפני שהוא עלה ביוד זין, לפני שהוא עלה מיד אחרי זה, הוא ירד הרי, אחרי שתי ימים עלה, מה? לא, לא, זה עדיין, זה המשך עשרת הדיברות, זה לפני פרשת משפטים.
עד סוף ביטור זה משהו שעור בארסיני?
כן, עד סוף משפטים זה מה שהם שמעו, לא, בארסיני הם שמעו עשרת הדיברות. משה נשאר שם, שמע את כל פרשת משפטים, כן? ואז ירד ואמר להם, ואחר כך עלה 40 יום ו-40 לילה עד י' זין תמוז. בסדר? עכשיו תראו, בואו נקרא ברצינות את פרק כ', סליחה, פרק כ', פסוק כ'. לא תעשון איתי אלוהי חסד. מה אני לומד מזה? שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אלוהי כסף. אז מה הוא כן רוצה? אלוהי זהב מוצא חן בעיניו, נכון? מה אומר רש"י? רש"י אומר מפורש מה שאני אומר. אלוהי חסף, מה אומר רש"י? בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי שלא יהיו של כסף. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני לא רוצה אלוהי כסף, תעשו לי אלוהי זהב, אני מבקש. נכון? ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אבל רש"י, מה אתה עושה עם רש"י? אז רש"י לא מפרש לפי הטעמים. בסדר? עכשיו, וגם רש"י מביא פה מדברי חז"ל, זה לא משלו, זה מהמחילתא. אז המחילתא לא מפרשת כמו בעל התניא.
מה, אבל אם הוא מחליט שהוא רוצה
לחזור על המחילתא? כן, מה, אין לו סמכות, זה כדור התניא. כן, לא תעשו איתי אלוהי כסף, אל תעשו כלום עם כסף. אלוהי זה בסדר, אבל אני, לא לך. כן. כן, זה עבודה זרה שלו. זה כאילו בבקשה עוד פעם פרשת קפיצה. עבודה קשה היום. כן, פרק למד ב' פסוק למד א', פרק למד ב' פסוק למד א'. וישוב משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. לא, זה החטא. עברו על לא תעשו לכם. הייתם עושים לא, זה היה בסדר. בוא נראה למה. טוב, זה נגיע עוד מעט בפרשת כתיסה, אנחנו נבין למה. אבל קודם כל, מה שזה אומר, זה שבתוכנית צריכים להיות אלוהי זהב. מי הם האלוהי זהב שהקדוש ברוך הוא רוצה? הקרובים, כמובן. הקרובים. הקרובים הם אלוהי זהב שצריכים לעמוד על ארון הברית, על ארון העדות, בתור המשך ההתגלות של הר סיני, ודרך הקרובים, ונועדתי לך שם, דרך הקרובים. בסדר? כלומר, זה התוכנית. התוכנית היא לעשות המשך להתגלות. וכמו שההתגלות הייתה ליד במקום, כלומר, ההר, אז צריך עוד מקום שהוא המשך לדבר הזה, הקרובים. זה תשובה לשאלה. בסדר? כן. אז המשכן בכלל לא היה בדיעבד. תסתכלו רגע שם בפרשת יתרו, בפרק כ', פסוק כ' א'. מזבח אדמה תעשה לי. זה לפני החטא. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך, וכל המקום שהזכיר את שמי, אבוא לך וברכתיך. ועם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הדגזית, כי חרבך ונפת עליה ותחל אליה. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מה? אז אני מכריע במחלוקת. אז פה המזבח הוא לכתחילה. זאת אומרת שהטענה שפולחן של קורבנות הוא איננו מקורי בישראל, זה שטויה. ברור שצריך היה להיות מזבח מלכתחילה. הפונקציה שממלא המזבח אחרי החטא שונה מן הפונקציה שהוא ממלא לפני החטא. וזה נצטרך ללמוד. כן? בשביל זה יש פרשת תרומה. כן.
אבל
אני חושב שהחטא גם מתוכנן, זה גם השאלה בכלל מתחילה, כי מה שהחטא ממילא מתוכנן, אז גם המשקל ממילא מתוכנן. ואתה אומר לך שאלה מה קוראים. לא, אבל נגיד שלא היה חטא, בכל זאת היה מזבח. כן? היה בכל זאת מזבח, נצטרך להבין למה. כן? כי צריך להבין שקדושת המקום זה האתגר של המציאות. היה איזה יהודי אחד מסובך, בכל זאת אדם גדול, אבל הוא טעה בזה. קראו לו אברהם השל. היה פילוסוף יהודי אקזיסטנציאליסט, קיצור, קצת נטיות קונסרבטיביות. אז הוא כתב באחד מספריו שהמושג של קדושה בתנ"ך מיוחד למקום או לאדם, לזמן או לאדם. והראיה, הדבר הראשון שהתורה מכנה בשם קדוש זה יום השבת. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. יקדש אותו. כן, קדושה בזמן, מופשט. רק אחרי אלפי שנים ממלכת כהנים וגוי קדוש, כלומר יש כבר נשמות קדושות. אחר כך זה שיש מקום קדוש זה בדיעבד בגלל החטא. עכשיו כבר היה אחת שקדושת המזבח מוזכרת כבר לפני כן. כל הנוגע במזבח יקדש, זה נאמר לפני כן. בעיה. מקדש השם כוננו ידיך כבר נאמר בשירת הים, כשהם בכלל לא העלו על דעתם שיהיה חטא. זאת אומרת, המגמה הזאת של התגלות הקודש במרחב, עד רבה, זה לכתחילה. אלא שזה יותר מסובך, יותר קשה. לכן זה מגיע אחרי הרבה זמן, ולכן זה עלול לבוא רק בעקבות חטא. אבל זה מתוכנן מראש. הרי יש מדרש בתנחומה, מדרש שאני הזכרתי לכם אותו מספר פעמים, לפני בריאת העולם היה הקדוש ברוך הוא, בנה לו הקדוש ברוך הוא סוכה בהר הבית, לפני בריאת העולם, כן? בנה לו סוכה בהר הבית והיה נכנס בה, הקדוש ברוך הוא, נכנס בה, הוא מתפלל, ואומר, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. אז מלבד מיליון הקושיות שמתעוררות למשמע המדרש, מה זה אומר? שמגמת הבריאה היא המקדש. כלומר, הופעה של ריבונו של עולם, בתחתונים, כן? התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים. עכשיו, אבל פה צריך להבין מה זה מקדש, כן? מה המטרה של הדבר הזה? רואים שזו מטרה, אבל מה התוכן של המטרה הזו? לא ברור כל כך, נכון? טוב, אז זה אנחנו נלמד בפרשת תרומה. הווה נפתח את פרשת תרומה. כן. תרומה, פרק קפה. הברית השנייה מורה שאפילו עם חוטאים יש ברית. זה מה שהוא אומר לו. זה התוכן של הברית השנייה. הברית הראשונה לא אומרת שהיא מתקיימת בכל מקרה. הברית השנייה אומרת בכל מקרה.
אם אברהם כבר ראו שהמציאות לא יכולה להשתת, כאילו... קורבן של אדם, אז למה לא
למדו לקח
עכשיו
להביא? אצל אברהם?
כן.
מעשה אבות סימן לבנים, זה לא תורת בנים. זה לא תורת בנים, זה סימן לבנים. דווקא בגלל אברהם אנחנו לומדים את זה. כלומר, אברהם היה השורש של המצווה הזאת בתורה. אבל זה כשנגיע לספר ויקרא, בעזרת השם. כן.
אם הוא הביא אותו מדי חטא, זה יכול להגיד שלא מתוכן בנו.
כאילו בלוף, נכון? ינו ישרה בלוף. בסדר, כשנגיע לפרשת כתיסה, נלמד את זה, בלי נדר. פרשת תרומה פרק קפה. וידבר, כן, מה?
מה שבטר ומה יקרור להיות אותו?
ומה זה?
מה
מה שראוי להיות, כן. So what? קורבן אדם. כן, צריך להבין את זה. הרי מה יותר יקר מהקדוש ברוך הוא? אז אתה נותן לריבונו של עולם את היקר מכל. אז למה לא לתת באמת אדם? שאלה יפה. אז לכאורה זה שאין קורבן אדם, זה לכאורה לא בסדר, נכון? זה לכאורה לא בסדר. היה צריך להיות אדרבה, כן? זה גם אברהם אבינו הייתה לו קושיה כזו כמו שלי. כתוב, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. אז חזל אמרו ככה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, הוא אומר, בסדר, לא להרוג אותו, בסדר, אני לא ארוג אותו. אבל משהו אפשר לעשות? אמר לו, אל תעש לו מאומה. אז פה אני כבר לא מבין את הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא רוצה? אני יכול לזה יותר טוב, נכון? בסדר, אז זה נצטרך לתארץ בהמשך. בסדר, יש סיבה לדבר, למה לא קורבן אדם? אבל אני צריך ללמוד, בספר ויקרא. אתה רוצה תשובה לשאלה? אבל אמרתי לך שכשנגיע לפרשת ויקרא, נדון על זה. בסדר? עכשיו, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מת קולי, אשר הבאנו לי בו, תיקחו תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף, ונחושת, ותכלת, וארגמן, ותולעת שני, ושש בעיזים, ואורות אלים מאודמים, ואורות נחשים ועטשיתים, שמן למאור, בסמים, לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך. אני מקווה שאתם למדתם עברית, למדתם עברית. בעברית לא אומרים אני מראה אותך, אלא אני מראה לך. כן, זה עברית קטן. כן? עולה חדש, שלושה חודשים באדמה. מה זה כאן? ככל אשר אני מראה אותך. איזה מין סגנון זה? מה זה, מה פירוש המילולים המילולי של המילים האלה? כאילו שהקדוש ברוך הוא מראה את משה. כלומר, הקדוש ברוך הוא תופס את משה, אני מראה אותך לאחרים. ואיך אתה נראה? את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. וכן תעשו, מי תעשו? בני ישראל, שאתם תהיו כמשה. אז מה המטרה של תבנית המשכן ותבנית כל כליו? ללמוד את מפת הנפש של משה כדי להיות כמוהו. יוצא לפי זה שהמשכן הוא השתקפות של הנפש של משה. איזה משכן? זאת השאלה. האם המשכן של פרשת תרומה הוא המשכן של פרשת תצווה? לפי זה, ככה אתה אומר? אז למה שמו של משה לא מופיע בפרשת תצווה? אני בטוח שלא. ואנחנו גם נוכיח מהכתובים שיש נתק מוחלט בין שני משכנים. המשכן של משה לעומת המשכן של אהרון. זה משכנים שונים לגמרי שהורכבו אחד על גבי השני. ואנחנו נראה מה היה צריך להיות המשכן אם הדימוי היחיד שהיינו צריכים להידמות הוא לנפשו של משה בלבד. אנחנו נראה שזה בלתי אפשרי, לכן יש משכן שני, המשכן של אהרון. אבל יש משכן אידיאלי, המשכן של פרשת תרומה. בסדר? עכשיו, אם כן, יש בתבנית של המשכן, תבנית לכל כליו, משהו שמאפשר להיות כמשה. יש אפילו שיר כזה, כן? בלבבי משכן אבנה. מה? בואו נבדוק. כן? בואו נראה. כתוב ככה, פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. אז על איזה משכן התכוונו בשיר? משכן ראשון. בסדר? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. כותב בעל נפש החיים, כמו שאמרו חז"ל, ושכנתי בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. כך כתוב בספר נפש החיים, שזה כתוב בשם חז"ל. כפי שאמרתי לכם כבר כמה פעמים, מי שיביא לי איפה זה כתוב בחז"ל יקבל 100 שקל. רש"י? בבקשה תראה לי. נמצא לי רשי. נפש החיים. מה? מנחש. אז אני אומר לך שלא הייתי מציע לך 100 שקל סתם ככה. זה לא כתוב בשום מקום בחז"ל, לפחות לא בספרות שהגיע לידינו. כמו מספר מאמרים ידועים שכולם אומרים כתוב בגמרא, כתוב בזוהר, איפה בגמרא, איפה בזוהר, שום דבר. ולפעמים כתוב הפוך. למשל, מה שאומרים, למה נקרא שמו חזיר שעתיד לחזירו לישראל? מובא באור החיים. תחפשו לי את המדרש שממנו האור החיים לקח את זה. אני אשלח 100 שקל לקבר של האור החיים. הוא ידע שזה לא כתוב בשום מקום. ואף על פי שזה לא כתוב בשום מקום, זה כתוב. זה כתוב ברוח האומה. זה מה שזה אומר.
אז למה הוא
אומר שזה מלחמת מעבר? הוא אומר כמו שאמרו חז"ל. ודאי חז"ל אמרו את זה. זה כמו בספר התניא. בספר התניא יותר גרוע. בספר התניא כתוב על הפסוק ויפח באביו נשמת חיים, כמו שאמרו בזוהר, מן דנפח מתוכה נפח. אין זוהר כזה. יש מקום שהוא מביא מתוכה, מקום אחר הוא מביא מדילה. לא כתוב בזוהר. ובשני המקומות התניא אומר כמו שכתוב בזוהר. זה לא כתוב בזוהר. מה אני יכול לעשות? אבל זה מה? זה באמת כתוב בזוהר. אבל לא בזוהר המודפס. זה כתוב בזוהר של האומה. כן, ודאי. כן, ודאי. לא, יש, המופרכים זה יותר בעיה. טוב, שהלכה כבית שמאי לעתיד לבוא. כן, איפה זה כתוב? זה כן כתוב. זה תלמידי הארי. גורי הארי. כן, כן. טוב, אם תרצה, אפשר גם להגיד את זה. ואז מאיפה מניין לנו? הלכה למשה מסיני כמובן. אבל אמיתי. אז זה בסדר. עכשיו בואו נמשיך. כן, אז ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, יש במקדש, אבל איך אני אשכון בתוכם? אם הם יהיו כמוך. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני כבר שוכן בתוכך, אבל אני עוד לא שוכן בתוכם. אז שיעשו מקדש הדומה לך, כדי שאני אשכון גם בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך. וכן תעשו. תבנית המשכן, תבנית כל כליו, אם תצייר את המפה של המשכן של פרשת תרומה, יש לך העתק מדויק של הנפש של משה. ככה נראה משה. כן, הנפש שלו נראית ככה. צריך ללמוד למה, מה?
אתה יכול להדגים דוגמה?
אנחנו אל תדאג, לא אסתיר מכם דבר. עכשיו, עכשיו, מה פירוש המילה מקדש? נא להסתכל בבקשה ברש"י. ועשו לי מקדש, פסוק ח'. ודאי מושל, זה מדובר על תבנית המשכן. לא מדובר על המשכן. כן? בבקשה, פרק כ"ה, פסוק ח' ברש"י. ועשו לי מקדש, מה אומר רש"י? לי, לשמי. אז המילה לשמי, פירוש של המילה לי. ומה זה מקדש, אומר רש"י? בית קדושה. זה הגדרה יפה. עכשיו אנחנו יודעים מה זה מקדש. בית קדושה. זה קדוש עצום. מקדש זה מקום שבו יש קדושה. בסדר, אז מה חסר לנו? הגדרה של קדושה. אמת או לא? חסר. מה הגדרה של קדושה? נא להסתכל בפרשת קדושים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו, כי קדוש אני. אז אני עוד לא יודע מה זה קדוש, אני רק יודע שהסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה קדושים, זה בגלל שגם הוא קדוש. אומר הספרה, יכול כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. נכון? ככה כתוב. קדושתי למעלה מקדושתכם. אז זאת אומרת, עוד בלי להגדיר מה פירוש המילה קדושה, אני מבין שהכל מתנהל כאילו שהקדוש ברוך הוא מרגיש קצת בודד. אני אומר, אני קצת לבד, אני היחיד שקדוש פה. כן? אולי תהיו גם אתם קדושים, כדי שנוכל להיפגש. אז מה זה הקדושה? זה מצב כזה שבו יש מפגש בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. זה נקרא קדושה. מעשרת המסך. יש מסכים, מסכי הטבע, מסכים הכרתיים בינינו לבין הבורא. אז יש מקום גיאוגרפי אחד שבו ניתן להסיר את המסך הזה. זה נקרא קדושה. תסתכלו בבקשה בפרשת משפטים, שנייה אחת, בפרשת משפטים, בפרק כף דלת, בפרק כף גימל, פסוק תדבר, בפסוק יוד זין, כף גימל, פסוק יוד זין, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך, אל פני האדון השם. אז מה עושים במקדש? הולכים לראות את הפנים. מה רואים כל הזמן כשאנחנו לא במקדש? את האחור. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אבל יש במקדש אפשרות של גילוי פנים אל פנים. כמו שאומר משה, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר. ואת האפשרות של שחזור החוויה הזאת הבלתי אמצעי, שלוש פעמים בשנה במקדש. לכן אתה מיד יוצא, נכנס ויוצא. כן. מסוכן. אם אתה קדוש. אם אתה קדוש, אתה יכול להישאר כמה שאתה רוצה. נדב ואביהו יוכיחו. כן? מאוד לא נעים. זאת אומרת, הפנים, ראיית הפנים, זה אפשרי אם אתה בעצמך קדוש. אז עוד לא הגדרנו מה זה קדוש. אבל אומרת התורה, קדושים תהיו כדי שנוכל להיפגש. אז לצורך מי הקדושה? מי מרוויח מזה? הקדוש ברוך הוא. האדם היה מסתדר מצוין גם בלי זה. למה אני אומר לכם את זה? כי זה בא לומר שמשימת הקדושה היא משימה אחרת ממשימת המוסר. למשל, יש בני אדם שאצלם מאוד חשוב להיות אמנש, אדם טוב. אבל כדי להיות אדם טוב, אני לא זקוק למצוות, אני לא זקוק לתורה. נכון, אתה יכול להיות אדם טוב גם בלי זה. המטרה של המצוות כאן, אם כן, היא מטרה אחרת לגמרי, משימת הקדושה, והיא לא למענך אלא למענו. זה מובן? כי אנחנו מסתדרים גם בלי זה. בסופו של דבר, אבל בהתחלה אתה סובל מזה. כן? הרי בהלל, אני מקווה שאתה אומר הלל לפעמים, השם אתה אומר, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. מצידנו היינו מסתדרים, אבל לך. כן? מה אתה אומר? כלומר זה קושיה פילוסופית. מבחינה פילוסופית אי אפשר לקבל את מה שאני אומר, שריבונו של עולם צריך אותה. נכון? מבחינה פילוסופית. אבל אנחנו כאן לא באים לענות על קושיות פילוסופיות, אנחנו באים ללמוד מה שכתוב קודם כל. אחר כך נצטרך לתרץ. כן? זה בכלל גם מושג הבריאה. מושג הבריאה מבחינה פילוסופית הוא קשה מאוד להבנה. כן? לפי הפילוסוף, לא ייתכן שיש שינוי ברצון האלוהי. בהתחלה הוא לא רוצה, אחר כך הוא כן רוצה שיברא העולם. אבל בריאת העולם, אומנם יש לזה קושיות פילוסופיות, אבל יש לזה הרבה הבנה מוסרית. אין? זה מוסרי לתת מציאות לזולת. אז אפשר לומר ככה, ריבונו של עולם רצה לברוא את העולם, אבל היו עליו קושיות פילוסופיות. אז הוא אומר, תראה, קודם כל אני בורא, אחרי זה הפילוסופים יבואו ויתרצו. בסדר? זה התנהגות אחרת לגמרי מאשר האלוה של הפילוסופיה. צריך להבין את זה. כן. לא, גם משה ראה. תלוי בזה מעמד. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כתוב, לא? אז זה סתירה. הפסוקים תותרים אחד את השני.
אבל
אין, ותמונת השם יביט, כתוב. נכון, אז סתירה, אז יש פה סתירה, בסדר, יש הרבה סתירות. אבל פה כתוב, יראה את פני אדון השם, בכל זכוריך, לא רק אהרון הכהן, כל אחד. מה? את פני אדון השם. אז מה אומר? כשם שבא לראות, כך בא לראות. טוב. אז נתארס לתארץ את כל זה. לאט לאט. אז לא בנים, ועשו לי מקדש, מקום שבו יש אפשרות של מפגש כזה. והראיה, הרי התורה כבר נתנה את ההגדרה הזאת. תסתכלו בפסוק ח', ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זה ההגדרה. מהו מקדש? מקום שבו אפשר לחיות בשכנות עם הבורא. מה? שבו אפשר לשכינה לשכן בהם. מה? אז זהו, בסדר, שניכם שואלים את השאלה. פשוט, המקדש, משמעות המילה מקדש, קודש, אתה אמרת לפניכם, פרושים. כי הקודש בעולמנו רחוק מאיתנו. לא שהקדושה היא עצמה פרישות, אבל הקדושה מופרשת מאיתנו. ולכן, על מנת להשיג את המדרגה הזאת, עלינו בהתחלה לפרוש. אבל המטרה היא משכן. לכן אומרת הגמרא בעירובין, היינו מקדש, היינו משכן. זאת אומרת, אם אתה מתקדש, בסוף בך שוכנים. אבל על מנת שישכון בתוכם, יש צורך שיעשו הפרשה של מקום, יפרישו מקום. מובן? לכן צריך שכלפי המקדש יהיה מורה. קידושין, כן. מה זה קידושין בין אדם לאשתו? שהיא אסורה לו, נכון? בי זה. מחיק, ואז היא מחוברת לו. כשבחורים היו מתארסים בישיבת מרכז הרב בזמן הנזיר לצהל, אז הנזיר תמיד היה שואל את הבחור המאורס, נו, אתה עומד להגיד משפט חשוב, הרי את מקודשת לי. מה פירוש מקודשת? אז פעמים בחורי ישיבה למדו גמרא במסכת קידושין, אמרו, מקודשת, הכוונה אסורה על כל העולם, לי בגללי, כן? אז הוא אומר, זה מה שקורה כשלומדים גמרא ולא לומדים זוהר. בזוהר כתוב, קדוש אי הוא אחד, אז מקודשת לי, אינה מאוחדת לי. אז זה לא סותר את דברי הגמרא. היא מקדש עבור כל העולם, והיא משכן עבור הבעל. בסדר? טוב, זה ההתחלה של הנושא. אתם מבינים שיש פה חוכמה רבה שתעסיק אותנו בזמנים הקרובים.